משה רבינו עולה לקבל תורה מסיני, הקדוש ברוך הוא מתחיל לתת לו משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הדבר הראשון שאומר הקדוש ברוך הוא? כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד וכך וכך וכך. למה זה צריך להיות הדבר הראשון? מה הדחיפות הגדולה בדבר הזה? הקדוש ברוך הוא יודע שיעברו עוד 40 שנה עד שישראל ייכנסו לארץ, ועוד 14 שנה של כיבוש וחילוק, ועד אז היובל לא נוהג, ואין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת שעד שיהיה עבד עברי הראשון יעברו עוד 54 שנים. אבל ישראל עוד לא יודעים את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את זה. אם כן, זה לא דחוף כל כך לתת לישראל את פרשת עבד עברי. אז למה זה הדבר הראשון שמלמד הקדוש ברוך הוא את משה? ובאמת חז"ל אמרו שעוד לפני כן השם לימד את משה פרשת עבד עברי, ומשה את ישראל, לא רק השם את משה אלא גם משה את ישראל, שכתוב בהפטרה, שאומנם לא קוראים אותה השבוע בגלל פרשת שקלים, אבל בהפטרה של פרשת משפטים הרי כתוב: אנוכי ציוויתי את אבותיכם ביום מוציאי אותם מארץ מצרים לאמור מקץ שבע שנים שלחו איש את עבדו העברי. אז זאת אומרת שכבר ביציאת מצרים השם ציווה על שילוח עבדים, וחז"ל אומרים איפה השם ציווה את זה ביציאת מצרים? עוד לפני כל המכות, כשכתוב לגבי השם אל משה ואל אהרון: ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, כמו שאל פרעה מלך מצרים ציווה אותם להגיד לו לשלוח את העבדים שלו, כלומר את היהודים, כך ציווה אותם לומר לבני ישראל שישלחו את העבדים שלהם. מתי? אחרי שפרעה ברוב טובו ישלח את היהודים, ואחרי שיכנסו לארץ וישמיטב יבל, אז אם יהיה למישהו עבד עברי אז שישלח אותו. מה זה כל כך דחוף? היהודים עדיין נמצאים תחת הלחץ הגדול של מצרים, רק עכשיו פרעה הכביד עליהם אפילו לקושש קש לטבת, עוד אף מכה פרעה לא קיבל. מה זה דחוף עכשיו כל כך להגיד להם פרשת שילוח עבדים? אז שמעתי מחותמי זכרונו לברכה שעד רבה היא הנותנת, מפני שעכשיו ישראל בתכלית השעבוד, פרעה לוחץ אותם והכל, עד הם מרגישים את נפש העבד, עד הם מבינים איך צריך להיות יחס אל עבד. כשאדם מרגיש דבר, אז הוא מרגיש זהות עם מי שסובל כמו, אם הקדוש ברוך הוא היה מספר להם את זה יותר מאוחר, כבר לא היה, ודאי אם השם אומר מקבלים מצווה, אבל בכל זאת לא באותה הזדמנות כמו אם השם אומר להם את זה כשהם עדיין נתונים במכבש הגדול של מצרים, שהם עדיין יודעים כמה זה מר להיות עבד. אז הם יבינו כמובן שעבד עברי הוא שונה לגמרי מעבד לפרעה. עבד עברי לא תרדה בו בפרך, אבל זה גופו שהיהודים יסכימו לא לרדות בפרך, בשביל זה צריך שהם יבינו מה טעמו של הפרך, אז יבינו לא לרדות בעבד בפרך ושאר הדברים איך צריך להתנהג לעבד עברי. הרי להפך כתוב כי טוב לו עמך, עמך במאכל, עמך במשתה, מה שאתה אוכל אתה צריך לתת לו לאכול, אותו טיב בשר, אותו טיב יין אתה צריך לתת לעבד, ואם יש קר אחד בבית אז שרק האדון יישן עליו אז זה לא טוב לו עמך, ושאף אחד לא יישן עליו אז זה מידת סדום, אז צריך לתת רק לעבד, האדון יכול לישן על הרצפה. אז שמעתי מרב שום שמדרון זכרונו לברכה שהוא דרש פעם את זה, אז הוא אמר שאם יש לאדון שטריימל אחד אז ייתן אותו לעבד, אם יש לאדון שעון זהב אחד ייתן אותו לעבד. אז שולחים שניהם בשבת לבית הכנסת, אז כולם נותנים את הרגות שבת החשוב, נותנים לעבד, הוא זה שולח עם השטריימל לאדון גם כן בהכנסת, אבל הרגות שבת החשוב נותנים לעבד. הרב זכרונו לברכה חלק הזה, הרב אמר שלא עד כדי כך חייבים לתת לעבד, אבל אוכל ושינה וזה צריך לתת לעבד. אז זה צריך לומר לעדים שהם עדיין בעצמם עבדים במצרים, אחרת הם לא יבינו את נפש העבד, לא ירגישו את הצורך להתייחס טוב לעבדים. כשבאדם בעצמו לחוץ במצרים אז הוא מבין את זה. אז חשבתי שעל אותה דרך, הרי התורה בעצמו אומרת בפרשה שלנו, וגר לא תלחף, למה? ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, זאת אומרת, אני יכולה לדבר עליכם לא ללחוף גר, למה? כי אתם יכולים להבין מה זה גר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אז אתם מבינים מה זה גר. אז זה אומרת התורה מפורש, כאן לא צריך הרבה דרוש, אבל אני רוצה להוסיף, אולי שזה ההמשך של הפסוקים, וגר לא תלחף, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. למה זה בא כאן? מה הקשר בין זה, בין הפסוק הקודם? וגם עיקר פרשת שמיטה, אפילו שמיטת קרקעות, לא כתוב כאן, עיקר פרשת שמיטת קרקעות, כתוב פרשת בהר. אז למה כאן בא בשש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה? ממשיכה התורה, והשביעית תשמטנה ומתשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. תרשו חזל ואכלו אביוני עמך ויתרם, זאת אומרת גם האחרים, גם אלה שלא אביונים. אז למה לכתוב ככה? תכתוב שכולם יאכלו, למה לכתוב אביוני עמך ויתרם? אז הכוונה שגם האחרים אוכלים אבל בתור אביונים, הם לא ביילים על השדה, בשאר השנה בעל השדה הוא ביילים. לעניים הוא נותן מחתק, נותן צדקה, נותן לקט שכחה ופאה, אבל הוא ביילים על השדה. בשמיטה הוא לא ביילים, כמו שהאביון אוכל כך הוא אוכל, שניהם אוכלים מתק הדמלכה על שולחן מלך מלכי המלכים, הוא לא ביילים. אז לכן זה נקרא אביוני עמך ויתרם. אז כאן עומדת התורה שמה מטרת השמיטה בין כל מטרות אחרות, גם הנקודה הזאת שתדע גם את נפש האביון, את נפש העבד אתה מכיר ממצרים, את נפש הגר אתה מכיר ממצרים, אבל איך תדע את נפש האביון? אז התורה נותן לך מצוות שמיטה כדי שתדע גם את נפש האביון. פעם בשבע שנים תרגיש שגם אתה אביון, אז תדע גם את נפש האביון. כך אולי מותר להסביר את המשך הפסוקים כאן. בירושלמי יש בעיה, האם אפשר לצאת ידי ארבע כוסות ביין של שמיטה? ברור כמה הסברים בבעיה של הירושלמי, מה הספק של הירושלמי, אבל אולי מותר להסביר גם את הדבר הזה, שהרי ארבע כוסות, הגמרא אומרת שאחד הטעמים הוא להרגיש חירות, דרך חירות, ואילו פירות שביעית אדם אוכל בתור אביון, אז זה תרתי דסתרי לצאת ארבע כוסות ביין שביעית, זה כמעט תרתי דסתרי, אז לכן הירושלמי מסתפק. אם זה מתאים יחד ולשתות ארבע כוסות וזה יין של שמיט, יכול להיות שמה שירושלמי בכל זאת פושט שאפשר לצאת ארבע כוסות זה שזה גוף האביון צריך לדעת שהוא על שולחן מלך מלכי המלכים, ובן חורין הוא גם על שולחן מלך מלכי המלכים, אין הם בין גנת שניהם על שולחן מלך מלכי המלכים, אז מילא זה לא סותר לצאת ארבע כוסות ביין של שמיט. זה סופר על רב אלי חיים איידל, הרב של לודג', שהלך פעם ביום חורף קר ודפק על דלת של עשיר אחד. עשיר פתח, שלום כבוד הרב, בבקשה ייכנס, אבל הרב לא נכנס. הרב שואל אותו, מה שלומך, איך העסקים, ומה שלום המשפחה, הכל בסדר, ומתחיל להיות קר בבית, והעשיר רועד ביקור, והרב בבקשה ייכנס, אני אענה לרב כל השאלות, אבל שהרב יועיל להיכנס, נזכור את הדלת, והרב לא זז מהמקום. בסוף העשיר טוב טוב רועד מהקור, אז הוא אומר, אתה יודע, באתי אליך בשביל מקבית, בשביל להסקה לעני. אם הייתי נכנס ועדת את הזמן, לא היית מרגיש כמה קר לעני. עכשיו אתה מרגיש כמה קר, אז תבין שצריך לתרום בשביל העצים להסקה בעין יפה, שלא מספיק לתת כמה תמותות, וצריך הרבה הסקה שיהיה לעניים חם. זה הנקודה הזאת שצריך לרדת לנפשו של השני, זה לא מספיק לדעת. הרב יכול לבוא לדרוש שקר לעניים, אבל זה אחרת, הם גם מרגישים שקר לעניים. זה אחר, לא מספיק המוח לבד, מרקם את הלב לדעת את נפש האביון. הפסוק אומר אשרי משכיל אל דל, שצריך שכל בשביל לטפל בדל. ודאי, כל אחד יודע שצריך לטפל בדל, אבל צריך שכל בשביל להבין אותו, צריך לדעת מה חסר לו, צריך לדעת איך לא לבייש אותו, לתת לו מה שהוא צריך ובלי לבייש אותו. צריך הרבה שכל. הגמרא אומרת על אדם אחד שנתן צדקה לעני, אבל נתן את זה בפרהסיה, אז אמרו לו שהיה יותר טוב אם לא היית נותן, כי הבושה שעשית לו יותר גדולה מהמתנה שנתת לו. אז צריך לדעת, יש עניים כמה ששמחים לקבל פרהסיה, עובדים בתחנת האוטובוס או בכותל ומבקשים דבות, אז אלו רוצים לקבל פרהסיה. אבל מי שלא רוצה, לפעמים יותר גרוע לתת לו בפרהסיה מאשר לא לתת לו בכלל. זה לא היתר לא לתת בכלל, אבל זה שצריך להיות משכיל לדעת איך לא לבייש אותו ואיך לדעת מה חסר לו, איך להרגיש מה חסר לו. וחשבתי שדל זה לא רק דל בכסף, או גם משכיל אל דל שם הולך גם על מבקר חולים, הגמרא אומרת, אבל יש עוד סוג של דל, דל בתורה, שמוכיחים בן אדם גם צריך להבין את הנפש שלו כדי להוכיח אותו, וכמו שצריך להבין את נפש העני ונפש האביון ונפש העבד, גם כשמוכיחים בן אדם צריך לדעת איך להוכיח אותו, זה גם מקצוע שלם. לא לחינם אמרו חז"ל תמיהני, אם יש בדור הזה, בדור של חז"ל, מי שיכול להוכיח, כי זה לא דבר קל להוכיח, צריך לדעת איך. יש איסור להלבין פניו, אפילו בצנעה, לא רק ברבים, אפילו בצנעה להלבין את פניו בשלב הראשון. אחר כך, אם הוא מתעטש, לא לחזור בו, אז מותר גם להלבין את פניו. אבל בשלב ראשון אסור להלבין פנים, צריך לדעת איך להוכיח בלי להלבין פנים, מתוך קירוב, מתוך ימין מקרבת, לא מתוך שמאל דוחה, שירגיש אהבה, לא שירגיש דחייה. הרמדאן יש לי אמר בשם, להבדיל מלחיים לחיים בשם הרב בר שאול, שכתוב בגמרא שקין ניקה את הבל מכל הצדדים. למה? עוד לא ידעו כל כך איך לרצוח. קין הראשון שלומד את המקצוע איך רוצחים, אז הוא לא ידע מאיפה הנפש יוצאת, אולי צריך לדפוק על היד, אולי על הרגל, אולי במקום אחר, עד שהצליח בשעה הטובה להגיד כך, עד שהצליח למצוא איפה הנפש יוצאת. אז הרב בר שאול אמר שבאותה דבר, באותה מידה לא יודעים איפה הנפש נכנסת. צריך לנסות מכל הצדדים. יש יהודי שמשפיע עליו אם תגיד לו שיחת מוסר, יש אדם שרעיון עמוק ישפיע עליו, יש אדם שניגון יפה ימשוך אותו ליהדות, יש אדם שסודס יקרב אותו ליהדות, כל אחד ריקוד יקרב אותו ליהדות. אז צריך לנסות מכל הצדדים, לא יודעים מאיפה הנפש נכנסת. צריך להיות משכיל אל דן. אני יודע מה זה שהיה, שפעם בצבא התפללנו מנחה של יום חול בלי ניגונים ובלי עריכות ובלי שום דבר, כל יום היינו מתפללים, אבל יום אחד היה חסר לנו עשירי למניין, אז צרפו איזה יהודי פולני שאני לא יודע אם עשרות שנים פה היה בית כנסת, לא היה קרוב ליהדות, ואני לא יודע אם על פי דין היה מותר בכלל לצרף אותו, אבל צרפו אותו למניין. והיום הבא הוא בא אליי ואומר לי, אתה לא יודע מה שנתתם לי, מה נתנו לו, לא ניגון ולא שום דבר, ובכל זאת בא כל כך מלא התפעלות, אז מה נתנו לו בזה שצרפו אותו למנחה של יום חול? לא יודעים איפה הנשמה נכנסת. בשביל לקיים בשלימות ואהבת לרעך כמוך, להרגיש כמוך, להרגיש בפנימיות, הזדהות פנימית עם השני, וצריך פשוט גם מוח וגם לב. התעוררתי לדבר על הדבר הזה בעקבות מעשה ששמעתי בשבוע שעבר על הרב זכרונו לברכה. הרב זכרונו לברכה ישב פעם בסעודת פורים, ובא קרוב שלו, הביא לו משלוח מנות. לאותו קרוב הייתה בת שעמדה בשידוך, אבל השידוך התבטל. אז הקרוב והבת באה איתו להביא את המשלוח מנות, עמדה בחדר השני, ביקש הקרוב שגם הבת תוכל להיכנס לקבל ברכה מהרב. הרב אמר, לא, אני אתנה אליה לברך אותה. אז למה? בחורה צעירה, והרב כבר נטל ידיים, יושב לסעודה, למה הרב צריך לקום באמצע הסעודה? לא, הרב התעקש, הוא מוכרח לצאת לחדר השני ולברך אותה. הרב יוצא אליה, התחיל לברך אותה, והיא פרצה בבכי מר. אז הרב אמר לאבא, נו, אתה רצית שהיא תזכה בפני כל הקהל שיושב שם בסעודת פורים? זה היה הלב, להבין, להבין שהיא תבכה, לדעת, להרגיש את הכאב של הבחורה הזאת, להבין שהיא תבכה, צריך את המוח ואת הלב בשביל הדברים האלה. חכמי קבלה כתבו שלפני 18 יהודי צריך לכוון ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. למה זה שייך ל-18? זה לכאורה שייך כשהוא נותן צדקה או עושה איזה חסד, אבל למה זה שייך לפני 18? אז קודם כל, כדי להיות כלול בכלל ישראל, אם אני לעצמי, מי אומר שהשם יקבל את התפילה שלי? בתור חלק מהכלל ישראל יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי. אבל כנראה גם כדי להתפלל יותר מעומק הלב, להתפלל רפאנו לא כמו יהודי סתם שמתפלל הלוואי שכל החולים יהיו בריאים, אלא כמי שמזדהה, כמי שכואב לי הכאב של החולה, שאני מרגיש את עצמי עם החולה, כאילו אני שוכב חס ושלום באותה מיטת ייסורים שהחולה שוכב, וכך אני מתפלל רפאנו. להתפלל כמה שופר גדול לחירותנו, לא כמי שיושב ברוך השם בירושלים ונהנה מכל טוב, אלא כאילו הייתי חס ושלום רון הרב ויושב בכלא של ג'יבריל, אני מקווה שהוא עדיין חי, כאילו יושב שם ומצפה יום יום מתי יראה סימן חיים מהמשפחה שלי. להתפלל ככה את הדברים מתוך הזדהות ולא רק לצאת ידי תפילה, כי כתוב בסידור קו שופר גדול לחירותינו, וכמובן גם לשמוח בשמחות של השני, שאני אשמח, זה עוד יותר קשה מלהצטער בצער של השני, קשה לשמוח בשמחה של השני, אבל ואהבת לרעך כמוך מחייב גם את זה, לשמוח בשמחה של השני. חז"ל למדו שצריך להודות על בשורה טובה, שכתוב אצל אליעזר, ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה להשם. מכאן שמודים על בשורה טובה. הרי הבשורה לא טובה בשבילו כל כך, הוא להפך, הוא רוצה שיצחק ייקח את הבת שלו, אבל היא טובה לאברהם, אברהם רוצה ממשפחתי ומבית אבי, ויצחק מגיע לו אישה כזאת, כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה להשם, מפני שהוא לוקח ללב את הטובה של אברהם ושל יצחק, כמו שהוא לוקח אותה ללב גם להתפלל להשם שישלח את האישה המתאימה. אם לא היה לוקח ללב זה לא היה תפילה, זה היה מלמול שפתיים. אם הוא מתפלל, אז כמובן שהוא מתפלל מאום קדליבה. הוא זוכה אפילו למה שהנביא מבטיח לנו לעתיד לבוא, תרם יקראו ואני אענה, כתוב אצל אליעזר, ויהי הוא תרם קילה לדבר מיני רבקה יוצא. זאת אומרת שהתפילה שלו הייתה תפילה, כי הוא לקח ללב את טובת אברהם נגד הטובה של עצמו. הרי באמת אליעזר הודה שם פעמיים, קודם גם כתוב ויקוד האיש וישתחו להשם, ושם לא, רש"י לא אומר שמכאן שמודים על בשורה טובה, ובפעם השנייה כאשר שמעים את אברהם את דבריהם וישתחו ארצה להשם, שם רש"י אומר מכאן שמודים על בשורה טובה. למה בשני? למה לא בראשון? מפני שבראשון הוא שומע גם תבן גם מספור רב עמנו גם מקום ללון, אז אולי הוא מודה להשם הזה שיש לו מקום ללון, אז זה טובה של עצמו, אז אין ראיה שהוא מודה על הטובה לאברהם. אבל בפעם השנייה הוא שומע רק את דבריהם שהם מוכנים לתת את רבקה להיות אישה לבן אדוניך, אז אפשר ללמוד שהוא מודה על טובה של אחרים, לא על הטובה של עצמו. זה ואהבת לרעך כמוך, לשמוח בשמחה של השני, להצטער בצער של השני. רש"י אומר שכביכול גם הקדוש ברוך הוא כלול במצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, גם הקדוש ברוך הוא נקרא רע, שכתוב רעך ורע אביך אל תעזוב, ודרשו חז"ל שמי זה רעך ורע אביך זה הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך גם לרצות מה שטוב לקדוש ברוך הוא, שהשאיפה שלנו תהיה לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שזה תהיה עיקר שאיפתנו, ולשנוא מה שהקדוש ברוך הוא שונא. מה הבחינה אם באמת שונאים את הרע מפני שהקדוש ברוך הוא שונא, ולא מפני שאני שונא את פלוני שעושה רע? אם הם שונאים את הרע גם כשבעצמו עושה רע, גם אז שונאים את הרע, אז זה סימן שכואב לו כבוד שמיים, שהשאיפה הקליפה שלו שהתגדל כבוד שמיים, וכשהוא פוגע בכבוד שמיים זה כואב עוד יותר מאשר כשאחרים פוגעים בכבוד שמיים. אבל אם כואב רק כשאחרים פוגעים, זה עוד לא מוכיח על אהבת השם, מוכיח על דברים אחרים. חז"ל אמרו שצריך לומר ואין יש מאיר הבא בכל כוחו. אז יש שני פירושים בפוסקים על בכל כוחו. פירוש אחד בכל רם, רק אמרו שלא בצעקות של משוגע, אבל בכל רם. אבל אמרו פירוש אחר בכל כוונתו. אז מה זה כל כוונתו? אני חושב שאין הכוונה רק פירוש המילים, אלא הכוונה שהוא מרגיש שזה כל השאיפה שלי בחיים, כל החיים שזה בקשה אחת, שיהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, זאת כל מטרתי בחיים. חז"ל אמרו שמי שאומר בכל כוחו קוראים לו גזר דינו, מפני שהוא כבר שייך רק לקדוש ברוך הוא, כל שאיפתו היא רק שיתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שזה לא יהיו דברים חיצוניים, שזה יהיו דברים פנימיים. אמצעי התשרים מדבר על זה שחצי צריך להצטער בצרתם של ישראל, צריך להצטער על החורבן, על שירושלים והמקדש חרבים, שזה לא כי כתוב בשולחן ערוך שבתשעה באב צריך לומר זה וזה ובתשעת הימים צריך לעשות כך, אלא שבאמת לוקחים את זה ללב, שזה בא מהלב. בשולחן ערוך כתוב שראוי ליראי שמיים לקום בחצות הלילה להתפלל על החורבן, זה מה שהמקובלים עם תיקון חצות. אז אמרו, למה דווקא יראי שמיים? מפני שמי שלא יראי שמיים צריך קודם כל להתפלל על החורבן של עצמו, אז זה שהוא לא יראי שמיים. אבל באמת, מי שבאמת יראי שמיים, עיקר את רצון השם, אז באמת כואב לו שירושלים חרבה, שהמקדש חרב. אחרת הוא מתפלל על דברים אחרים, לא מתפלל על ירושלים, על השוואת השכינה, על הקורבנות שחסרים, על העבודה שחסרה. שירגיש את זה צריך להיות יראי שמיים. כמובן שכלפי הקדוש ברוך הוא לא שייך ואתם ידעתם את נפש, מפני שאי אפשר לדעת את הקדוש ברוך הוא, אבל ואהבת את השם אלוקיך הרי כן שייך לאהוב את השם, ליראה את השם. בכל התנגשות בין רצונו ובין רצון השם, לבטל רצונו מפני רצון השם. אבל דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל יותר מזה, גם בהתנגשות בתוך שתי מצוות של הקדוש ברוך הוא. כשמתנגש דבר אחד עם דבר שני, לדעת לעשות את החשבון הזה, יש למסילת ישרים פרק מיוחד, משקל החסידות, לדעת איזה דרך ישכון אור. בין הדברים שהשם רוצה, מה הוא רוצה, כשאני יכול לעשות זה או זה, במה יהיה רצון השם יותר. מסופר משל על רבי ישראל מסלנט, הוא היה הולך כל שנה לאפות מצות, כפי שכתוב, שילכו לאפות בעצמו, שכל גדול ילך בעצמו לאפות מצות. שנה אחת היה חולה ולא היה יכול ללכת. התלמידיו אמרו לו שהרב לא יצטער, אנחנו נלך במקומו ונשגיח על מה שצריך להשגיח. אז שהרב יגיד לנו, יגיד לנו על מה בעיקר צריך להשגיח באפיית המצות. זאת אומרת, עובדת שם אישה על מנה, צריך בעיקר להשגיח, לא לצער אותה. זה יותר חשוב מכמה דקדוקים במצות. הרי בדרך הטבע, כשאופים מצות, כל אחד מזרז את האלמנה, תעשי מהר, תעשי מהר. כאן שני היצרים משתתפים בזה. היצר הטוב אומר שלא רוצה שהמצה תחמיץ, צריך לעשות מהר. והיצר הוא רוצה לגמור את התור מה שיותר מהר, לא רוצה לעבוד בתור הרבה זמן. וגם זה מתערב יצר הטוב, אם לגמור את התור, הוא יכול ללכת ללמוד, לעשות משהו אחר. אבל היצר הטוב האמיתי אומר שכל אלמנה ויתום לא תענו, זה דבר חמור מאוד. אם אני תענה אותו, אז התורה אומרת עונש חמור מאוד, חס ושלום. אז רבי ישראל אומר שזה היצר הטוב היותר חשוב, לדאוג לא לזה. ודאי, מה שעל פי דין, על פי דין, אם האלמנה תעשה את המצות יותר מ-18 דקות, זה יהיה עשר מיש. אז זה צריך להקפיד, אבל בתוך ה-18 דקות, לא לזרז אותה, לא ללחוץ אותה, כי זה חמור מאוד, עינוי של אלמנה, זה יותר חמור מהידורים אחרים. מסופר, אני לא זוכר מי, אולי על הבית הלוי, שהיה מעבר מאוד במצות שמורה, שיהיה לו מודרות מן המודרות. ופעם אחת באה מהפסח הביתה, מחפש את המצות שלו ולא מוצא אותם. התברר שהעוזרת לקחה אותם, אני כבר לא זוכר, או שנתנה אותם לאיזה עני שביקש לדבר, או שעשתם הם כופתאות לפסח, אבל כל פעם אין מצות. הוא זה עצוב מאוד. עכשיו ההידוק הוא לא לכעוס על העוזרת, זה מה שחשוב. זה ההידוק שצריך עכשיו, לא לכעוס על העוזרת. מצות אחרות, אז גם כן מצות, יוצאים גם במצות אחרות. כמובן מצות שמורה, נשמע, אבל לא הכי מודרות. אחד מהרבס מספרים שהוא הלך פעם לקנות את רוב מהודר ופוגש בו דרך יהודי עני, והיהודי סיפר שהוא בעל הגולת והוא מתפרנס מלהביא מים או דברים אחרים בעגלה שלו, והנה הסוס שלו מת ואין לו פרנסה, אז נתן לו את הכסף של האתרוג, אמר כל היהודים יברכו על אתרוג, אני אברך על סוס. לא שהוא ברך בסוף על פילת סוס, גם קשה ליטול סוס, אבל זאת הכוונה שהוא הבין שזה רצון השם יותר, שיותר חשוב שביהודי תהיה פרנסה מאשר להדר באתרוג. אולי היה לו אתרוג אחר כך, אבל לא אתרוג מודר כפי שהוא היה רוצה, אבל זה רצון השם, צריך לשקול תמיד מה רצון השם. במה יוכל להרבות כבוד שמים, לא מה שנראה רק על פני השטח, מה שמפרש, מה שמרוכתה, כל אחד יודע, שלברך על אתרוג מודר, כל אחד יודע, אבל לדעת שיש שידורים אחרים. רבי סוזלמן מסופר שהלך פעם לקנות אתרוג מודר, ומצא אתרוג שמצא חן בעיניו, ואחר כך הציעו לו אתרוג אחר, וכנראה שלקנות שני אתרוגים זה כבר לא הספיק לו הכסף, אז הוא קנה את הראשון, עכשיו אותו הרי השני יותר מודר, כלומר יש גם הידור בגמרא להיות דובר אמת בלבבו, שאם החלטתי לקנות את זה, לא לחזור בי ולא לקנות, אז גם זה הידור, אז אני רוצה לקיים את ההידור הזה, להיות דובר אמת בלבבו. מסופר עוד על רב ישראל מסלט שבא מוזמן לליל שבת אצל אחד מתלמידיו, הוא שאל איך מתנהל שם האוכל בליל שבת, אז פעל הבית אמר לו בסדר, אחרי כל מנה שאומרים זמירות, אומרים דברי תורה, הוא אמר הוא יבוא אבל בתנאי כפול שלא ישירו ולא ידברו אלא יאכלו ויגמרו, אחר כך אחרי האוכל תשירו ותדברו אם אתם רוצים, אבל לא באמצע האוכל. טוב, פיצו, ישראל דורש, אז עושים כך, לא ידעו את הטעם, אבל מתי שם, איפה שמענו שאסור בליל שבת להשאיר זמירות ולדבר דברי תורה, אבל פיצו, ישראל, כך מבקש, כך עושים. אחרי האוכל ביקש רב ישראל לקרוא לעוזרת, ואמר לה, אני מבקש סליחה ממך שהיום זרזתי אותך כל כך שהיית מוכרחה להגיש מנה אחרי מנה. היא אמרה, תודה רבה על הרב, כל שבת אני עובדת עד מאוחר בלילה, לא יכולה ללכת לישון, בשבת גמרנו מוקדם, אני יכולה ללכת לישון. אז הבינו מה רב ישראל התכוון עם התנאי שלו, שלא ישירו ולא ידברו דברי תורה. כי צריך לחשוב גם על העוזרת, זה ההידור הנדרש. דברי תורה זה חשוב, וזמירות זה חשוב, אבל לא על חשבון העוזרת שרוצה לישון פעם בליל שבת. הרמב"ם אומר בהלכות פורים, אנחנו רואים כבר תוך 30 יום קודם פורים, אז נותר כבר אדם, כבר שבת מרחים ראש חודש אדר, אז צריך לדבר על הלכות פורים. הרמב"ם אומר בהלכות מגילה שיותר חשוב להרבות במתנות לאביונים מאשר בסעודה ובמשלוח מנות. אין שמחה מפוארה לפני המקום כמו לשמח לב יתומים ואלמנות. צריך לשמח בפורים, אבל מי אמר שאתה לשמח דווקא בזה שאתה אוכל הרבה? זה גם, נכון, הרמב"ם בעצמו אומר שצריך לעשות סעודה כפי יכולתו, אבל עוד יותר השמחה אם אתה משמח את היתומים והאלמנות והעניים. המתנות לאביונים, נכון שיוצאים בשתי מתנות, ויש אומרים שמתנה יכולה להיות שווה פחותה, אבל אולי זה אם גם אתה אוכל רק סעודה בשתי פחותות. אבל אם אתה אוכל סעודה ביותר, אז מצווה להרבות במתנות לאביונים. אני לא יודע אם אפשר לצאת כאן בארץ לפי המחירים היום, אפשר לצאת ידי סעודה בשתי פרוטות. צריך להיות פעם, בחזל מוצאים, שבעת פרוטה היו קונים ביצים, אבל היום לא תשים ביצים בעת פרוטה. הרמב"ם גם הלכות יום טוב כותב, הרי התורה אמרה ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ולוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. אז אם אדם רק אוכל ושותה הוא ובני ביתו, אז זה לא נקרא שהוא קיים חצי. את אתה ובנך וביתך הוא קיים, את האלמנה והגר הוא לא קיים, הוא לא קיים בכלל. זו שמחת קריסו, זו לא שמחת מצווה אלא שמחת קריסו, אומר הרמב"ם. ועל זה נאמר רווחיהם כלחם עונים להם כל אוכליו יתמהו, כי לחמם לנפשם לא יבוא בית השם. לחמם לנפשם, אם רק לעצמך אתה אוכל ולעניים אתה לא נותן, זה לא יבוא בית השם. זה לא יום חג השם, זה יום חג הבטן שלך, לא יום חג השם. ולעשות את החשבון הזה, במה באמת אני יכול כביכול לשמח את הקדוש ברוך הוא, זה תפקידו של האדם בעולם הזה. ואז הוא זוכה להיות מה שחזר, הוא שצדיקים הם המרכבה.